almost heaven. West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place.
שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע, אני תום שפירא ואיתי.
אביעד שמיר.
למי שלא מכיר, למי שזו הפעם הראשונה שלו, הקונספט שלנו מאוד פשוט. בכל שבוע אני ואביעד בוחרים סרט אחד חדש, סרט שיצא עכשיו לבתי הקולנוע, ועל סרט אחד ישן סלש קלאסי, ומדסקסים אותם כל אחד בנפרד וקצת את שניהם ביחד.
כן, לפעמים יש קשר יותר ברור, לפעמים קצת פחות, היום די ברור.
היום הקשר די ברור.
כן.
את הפרקים אנחנו מעלים כל שבוע ביום חמישי לכמה וכמה מקומות. דבר ראשון, דף פייסבוק שלנו, שורה שנייה באמצע. אם אתם אוהבים, תעשו לייק ושאר.
אתם, אני לא יודע אם פתחנו את האופציה לדירוג, הבנתי שעכשיו גילו שזה קיים.
אני חושב שזה אוטומטי.
תעשו לנו חמישה כוכבים ותכתבו ביקורת.
כן, ותעשו לייק ושאר, ויש את הבעות פנים האלה שיש עכשיו במקום פאמז אפ, את החיוך כאילו. אל תעשו את הפרצוף הכועס.
אם אתם לא מישראל, תעשו לנו פרח. Okay. אני לא יודע מה זה מבטא, אבל זה אפשרות שלא קיים בארץ.
הפרקים האלה עולים דרך שני מקורות, דרך archive.org, האינטרנט ארכייב, ודרך iCast, איפה שאפשר למצוא גם את רוב הפרקים הישנים.
את מה ששרד.
את מה ששרד, כן. אנחנו גם מעלים פרקים דרך הבלוגים שלנו, נכון?
בלוג, כן.
כן.
הבלוג שלי נקרא בשביל הזהב, גם לא יש עמוד פייסבוק.
ואני כותב באלילון.net, גם לא יש עמוד פייסבוק, פשוט אלילון.
כן.
אנחנו בפרק 197.
אם לא התבלבלנו בספירה.
זה the final countdown.
אם אנחנו סופרים פרקי בונוס וספיישלים כאלה, אנחנו בערך בפרק 499.
האם בפרק 200 נדבר על הסרט איש ה-200 של רובין וויליאמס? לא. כאילו לא.
אמרתי לומר חכו שלושה שבועות ונגלה, אבל אוקיי, נלך לשיטה שלך.
אני לא אוהב סרטים.
ואפרופו לגלות דברים לפני הזמן,
כן.
יהיו ספוילרים בפרק. בפרק הזה, לשני הסרטים שאנחנו מדברים עליהם.
וכנראה גם לסרט שאחד משני הסרטים האלה הוא המשך שלו.
כן.
כן.
לא שאני לגמרי זוכר מה קרה שם, כי בזמן שצפיתי בו לא לגמרי הבנתי מה קרה שם.
אני חושב שכדי לנתפק את הסרט שאנחנו מדברים עליו, נצטרך לספיילר את הקודם שלו.
טוב,
נו. אגב, על מה אנחנו הולכים לדבר?
You've all sacrificed so much to be here and be a part of this thing we're doing. This crew is made up of couples.
It's the first ever large-scale colonization mission.
And everyone back on Earth is really grateful for your hard work. And your courage. We're making history here.
This is wheat. What are the odds of finding human vegetation this far from Earth?
Who planted it?
Alien Covenant.
או בתרגום לעברית.
הנושא השמיני, Covenant.
כן, לא ברית.
כן.
כי Covenant זה שם של ספינה, אז זה דווקא בסדר.
כאילו, ברית מילה היה מוסיף משהו לדימויים המיניים המוגזרים.
לא כזאת ברית.
לא, כן, אני אומר, אבל כאילו, אם הוא קורא סרט,
אם Alien Brith.
לא, אם הוא קורא סרט Alien Brith. זה היה מוסיף משהו לכל הדימויים של האימה המינית ששולטת בסדרה הזאת עם הסרט הראשון.
אני לא יודע, זה די היה מתחבר לעלילה פה.
כאילו זה ברית מילה למוח במקום לה, כאילו איך קוראים לזה? קריטת עונה?
כן.
כן. סרטו של הבמאי, רידלי סקוט, על פי תסריט של ג'ון לוגן ודנטה הרפר, על פי סיפור של ג'ייק פגלן ומייקל גרין.
כן.
ובסרט משחקים פעמיים פסבנדר, קטרין ווטרסטון, בילי קרדאפ, דני מקברייד בקובע קאובוי, קרמן ז'גו ודמיין בשיר.
וג'יימס פרנקו. וזהו, הזמן שכך הוא אמר את השם שלו זה בערך כל זמן המסך שלו בסרט.
שזה, האמת מתחשב בהרבה הופעות של ג'יימס פרנקו, אני לא בהכרח פתוח, אני לא בטוח שזה רע.
אוקיי, אני אבדוק עם האנשים שלי.
אני לא כל כך אוהב את ג'יימס פרנקו.
אוקיי, הוא יכול לשחק טוב, הוא פשוט...
הוא יכול.
הוא יכול, הוא פשוט בוחר לו לעשות את זה.
העתיד.
העתיד, אלף...
ספינת חלל בין גלקטית.
אלו מסותיה של ספינת החלל קובננט.
סטאר טרק, אני חשבתי ישר על מקרון אחד.
כדור הארץ, השנה 2500. ניסיון טלמעתק נכשל, מטייס הניסוי דיוויד גלן נזרק לחלל דרך מרכז הגלקסיה, שם הוא מגלה יקום חלופי, הנתון במלחמת חורמה נגד האותן ברית.
מקרון ניצח, מקרון אחד. שנת 2004, ספינת החלל קובננט, המטרה שלה היא ליישב כוכבים בגלקסיות מרוחקות, כוכב ספציפי אחד.
כן, בוא נציין את זה, יש כוכב לכת מסוים שהם כבר בדרך אליו,
כן.
ואמורים ליישב אותו, והוא בטוח ליישוב.
פחות או יותר.
והוא עובר טרפורמינג,
כן.
הכל בסדר, נכון? אין שום סיבה לא לטוס לשם. מה קורה?
ובכן... בלה בלה בין גלקטי כלשהו קורה.
התפרצות נויטרונים.
התפרצות נויטרונים.
The neutrinos are evolving.
The reverse, the polarities. The neutron flow.
זוד עשה את הקרן הזאת מהשמיים, לא יודע מה.
מה שגרם כנראה לקוחות של ארבעת המופלאים בגרסה של ארבעת המופלאים מ-2004, לא מ-2014.
מ-2014 אף אחד לא מבין מה קרה.
בדיוק. אירוע בין גלקטי קורה והספינה נפגמת. האיש הצוות הרובוטי וולטר?
וולטר.
כן. אגב, אחד המפיקים של הסרט וולטר היל, שמפיק את הסדרה הזאת פחות יותר מהסרט הראשון.
אוקיי, okay, עוד מפיק נקרא דיוויד.
דיוויד גלר. אני לא אומר
אז
כלום.
אז מה זה אומר? יש לסרט הזה עוד ארבעה מפיקים יש חוץ שני אלה? מה זה אומר?
אנחנו... הם מפיקים פחות זמן.
כן.
כן. בכל אופן, איש הצוות הרובוטי וולטר נאלץ לנסות להעיר צוות האנשים במטרה לפתור את הבעיה לפני שכל הספינה... תהפוך לספינה לשעבר.
או אם נצטט את וואש, Oh God, Oh God, We're All Gonna Die.
זה היה בפרק הקודם בסרטי מדע בדיוני הרבה יותר
טובים. לפני שני פרקים.
זה היה לפני שני פרקים בסרטי מדע בדיוני יותר טובים.
פרק קודם היה לנו סרט שאני חושב שהוא מדע בדיוני בלי כוונה.
רוב אנשי הצוות שורדים את ההתעוררות המוקדמת, חוץ מאחד, הקפטן.
ג'יימס פרנקו.
כן, קפטן ג'יימס פרנקו.
זה בעיקר מקום מה שצריך לדעת על הדמות שלו.
שהוא במקרה או שלא במקרה בעלה של קטרין ווטרסטון בתור דניאלס דני ברנסון, שהרבה דמות בסרט אני לא הולך לזכור את השמות שלהם.
יש את טנסי,
כן, שיש לו כובע קאובוי,
כן, יש לו כובע קאובוי והוא מזה שירי קאנטרי בני 150 שנה,
כן.
והוא דני מקברייד,
כן.
יש את אשתו של טנסי,
שהיא אשתו,
כן.
יש את
הטמבל,
יש את דמיין בשיר שהוא הטיפוס הצבאי קשוח, שאתה יודע שהוא קשוח כי הוא מדבר ככה.
יש את בעלו, שלא שורד הרבה זמן.
אתה זוכר מה היה התפקיד שלו? זוכר איך הוא נראה?
הוא זה עם הזקן או לא זה עם הזקן?
יש בסרט הזה...
לא, הוא זה בלי הזקן.
יש בסרט הזה שחקנים די מפורסמים. ואני מתכוון לזה שחקני, אתה יודע, שחקני אופי עם פנים שאתה אמור להכיר. וכזה, אם... אם לא היה לי מולי עכשיו, אפילו עכשיו עם דף הוויקי מולי, עם השמות של הדמות והשחקנים פתוח, אתה צריך להצמיד לי אקדח לראש כדי שאני אוכל לזכור מי בדיוק היה מה ומה התפקיד שלו בעלילה.
בילי קודאפ נגיד, הוא שחקן מעולה בעיניי, ואני לא יודע שזהו עד אחרי הסרט שבדקתי את רשימת השחקנים. אני כל כך הדחקתי את זה שהוא קשור לזה.
בכל אופן, הקפטן מת, ו...
יחי הקפטן החדש.
כן, יחי הקפטן החדש. כאמור, בילי קודאפ בתור אורם.
ספר לי, מה ההחלטה הראשונה של אורם בתור קפטן? ההחלטה מבריקה שהוא מקבל.
ובכן, אסור לכם לבכות עכשיו על המוות של הקפטן הקודם, כי אנחנו אנשים עסוקים ויש לנו עבודה לעשות.
אוקיי, ומה הם עושים?
הם הולכים בניגוד לפקודות שלו.
כן.
כאילו?
אחלה מנהיגות.
כן. במקרה או שלא במקרה, אחרי שהם מתעוררים, הם שומעים אות בחלל החיצון, אות מסתורי שדני מקברייד בתור ספייס קאובוי. כאילו... כובע נועד להגן עליך מהשמש, אין כל כך שום
סיום. לא, הוא מתכונן לרכב על פצצה גרעינית פשוט.
וואו, הלוואי של סלים פיקינס. לא, אפילו סלים פיקינס לא היה מוציא את הסרט הזה.
מתישהו בשנות ה-60 או בתחילת ה-70 יצא סרט איטלקי שנקרא War of the Robots, שהוא סרט מדע בדיוני מאוד מאוד גרוע. אחת הדמויות שם הוא מסתובב כובע קאובוי ויש לו מבטא הדרומי.
כי הוא אמריקאי.
זה קטע כזה.
לא, זה ככה האירופאים חושבים על האמריקאים. לא, כי ככה האירופאים חושבים על האמריקאים, הם כולם קאובויים.
טוב, רידלי סקוט הוא בריטי, אז זה מתאים. אז זה מין קטע כזה, גם בניצי הכסף.
סילבר הוקס.
יש שם דמות, אחד מהם הוא קאובוי. למה תמיד יש קאובוי בחללית? איזה צורך לוגיסטי זה ממלא? למקרה שהם יתקלו בפרי חלל?
האמת, בסרט הזה פלצור טוב היה עוזר להם. בכל אופן, מסתבר שהאות הזה בחלל הוא שיר של ג'ון דנבר, Country Roads Take Me Home, שבמזל כאילו היה להם, זה למה יש קאובוי בחלל, כדי לזהות שירי קאנטרי בני 150 שנה. כי מה קורה עם הדמות של דני מקברייד, כמו שהיה דמות בסרט היה מעריץ של, אני מניח, רק מוזיקה קלאסית ופולק אינדסטריאל? כאילו הם היו שמינים את האות הזה ואומרים, טוב, זה כנראה איזה טעות, וממשיכים לטוס.
לא, אז העניין גם שהדמויות בסרט מזהות רק שירים שמתאימים לסיטואציה. במקרה הזה, Country Road, Take Me Home, שיר של געגועים לבית, הם עוקבים, הם מחליטים ללכת בעקבות האות הזה, ומגיעים לכוכב לכת. אנחנו לא אמורים לדעת את זה בהתחלה, אני חושב, אבל זה הכוכב הלכת מפרומטאוס.
לא, זה כוכב הלכת שאחר מפרומטאוס טסו אליו בסוף.
מסוף פרומטאוס.
כן. עכשיו, הכוכב הזה הוא כוכב שמתאים באופן מפתיע ליישוב אנושי. כאילו תנאי החמצן שלו טובים.
הם היו כבר בדרך לכוכב שמתאים ליישוב אנושי.
אבל הכוכב הזה מתאים יותר ליישוב אנושים אומרים, כאילו. סטטיסטית.
הם לא בדקו אותו.
כן.
סטטיסטית הסיכוי שיהיה עוד כוכב לכת כזה שלא עבר טרפורמינג. מאוד מאוד אפסי,
שהם תספסו בסריקות שלהם, שנמצא בדיוק במסלול שלהם, במקרה, מי היה מאמין.
כן, העניין הוא כזה, הם כבר נמצאים בדרך למסלול, והנימוק שלהם לסטות מהמסלול, מהמשימה הדי בטוחה שיש להם, ולקחת איתם 2,000 מתיישבים ועוד 1,000 עוברים מוקפאים, לכוכב לכת לא מוכר, שלא יודעים עליו שום דבר, חוץ לזה שמישהו שמנגן את ג'ון דלבר, שזה כבר חשוד,
כן.
הנימוק שהם זה יחסוך לנו זמן.
מאוד חשוב, כן.
כן.
ובכן.
אנחנו נמצאים בעולם שבו לאורך הסדרה הזאת, התאגיד המרושע, Wayland Corporations,
אגב, הם
תמיד
לא,
קיבל החלטות.
הם לא מופיעים בסרט הזה, הם חלק ממשל.
הם לא פה, זהו.
כן.
זה פשוט החלטה שהדמות קיבלו על דעת עצמן.
דעת זה מונח שמסמל.
על עצמן.
כן. זה פשוט החלטה שהתסריטאים קיבלו בשביל הדמויות כדי שהעלילה תקרה, שזה משהו שתשמעו בסרט, בביקורת שלנו בסרט הזה שוב ושוב ושוב.
אוקיי, אנחנו נכנסים לדקה השביעית של הסרט.
טוב, הם מחליטים לרדת לפני הכוכב, כי...
למה לא?
כוכב לא מוכר.
מה עוד עושים?
והי, מה אתה מאמין? לפני הכוכב הזה יש חיות חיזריות מסוכנות שהורגות אותם אחד אחד, חלקם נראים כמו משהו שיכול להיות אהב של הנושא השני, חלקם נראים כמו CGI גרוע, אני משקר, כולם נראים כמו CGI גרוע רוב הזמן.
לוקח לי זמן לגלות את זה, אתה יודע, הם צריכים לסייר בכוכב איזה שעה.
כן, לראות חיטה ולהגיד כזה, יש פה חיטה, מעניין, כאילו,
הכנס פה חשדתי.
כזה, לראות ביצים חיזריות מוזרות, לדחוף את הראש שלך לכיוונם ולהגיד כזה, מעניין מה זה, ואז כזה, לדחוף אותם ויוצא מין כזה אבק שחור שנראה כמו זרע השטן, ולהגיד,
זה די זרע השטן.
כן.
אולי לא הסרטן עצמה, אבל...
לא, 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 לא.
בתוך ההיגיון של הסרט הזה, זה רע סרטן.
בכל אופן, המעבור שלה מתפוצצת, הם לא יכולים להתקשר עם הספינת חלל שנשארה מרחפת למעלה, עם ספייס קאובוי ושני העוזרים שלו, ובזמן שמתקפים לדרך חיזרים, מציל אותם, מייקל פסבנדר!
עם הגלימה מאססינס קריד.
כן.
הוא פשוט לא הוריד אותה.
זה כזה, טוב,
בוא נכון. שכחנו לציין, מייקל פסבנדר הוא גם הרובוט וולטר שיורד איתם, והוא גם היה דיוויד בפרומטאוס.
כן, וכזה, ספוילר, רגע, זה לא ספוילר, דיוויד מופיע בסצנה הראשונה של הסרט. הסרט לא נפתח כשהם בחיים, הסרט נפתח בזה שאנחנו רואים את הדמויות מפרומטאוס, את גיא פירס המזדקן.
כן, אותו מיסטר ויילנד.
מאיר בפעם הראשונה את דיוויד, ונושא את סוג הנאומים האלה שאף אחד בחיים אמיתיים לא אומר, זה כזה, הם יושבים בחדר שהוא מטאפורה, כי זה חדר לבן לגמרי,
כן.
אתה מבין, מטאפורת לידה, ויש בו את הפסל של, של דיוויד.
של דוד, כן.
כן, ויש בו פסנתר...
בישראל אנחנו קוראים לו דוד.
כן, ויש פה פסנתר כנף, כדי שהוא יוכל לראות אם הבחור יכול לנגן יציאות.
זה כמו הקווסט הכי גרוע בעולם.
לא, זה כזה...
הוא נותן לך את כל הפריטים החשובים.
לא, זה מה שאני קורא לו חדר משמעות, כי... לכל דבר בו יש משמעות, ואתה לא מאמין שמישהו אנושי אי פעם חי או ייצב את החדר הזה.
כשאתה אומר נאום שאף בן אדם לא יישא, זה משהו בסגנון של תתעורר, אני אבא שלך. אתה אבא שלי? אם אתה יצרת אותי, מי יצר אותך? אני לא יודע. אני הולך לחיות... זה שרוצה לחפש, זה המטרה שלי בחיים.
ואז דיוויד אומר באופן סטני שכזה, כאילו, אני הולך לחיות יותר זמן ממך, זה כנראה אומר שהחיים שלך חסר משמעות. ובמקום להגיד לו, לא, כאילו, יש לי, אתה יודע, הספינת חלל שבניתי עם ה-AI שמנהל אותה, הולך לחיות יותר זמן ממני, פשוט אומר שבניתי אותה ממש טוב. ברכותיי לי, כאילו, או להגיד, רוב הילדים חיים יותר זמן מהורים שלהם בגלל השתפרות בטכנולוגיה
רפואית. זה נורמלי גם. כן. כן. זאת אומרת, מצב הפוך יהיה מדאיג.
כן, ובנקודה הזאת היה צריך להגיד, טוב, לא ספק, התוכנת ה-AI שבניתי פה הולכת לפנות נגדי.
אז דיוויד, בוא נגן עלינו משהו, כן. נגן עלינו משהו, מה אתה רוצה לנגן? כניסת האלים לבלהלה של וגנר, זה לא מרושע בכלל.
כן. מטל גאד של ג'ודס פריס. את המנגינה של טרמינטור.
Kill your parents. מת אני. אז כן, אנחנו ממש רק בתחילת הסרט.
לא, 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 אנחנו כבר כמעט שהפנימה, דיוויד מציל אותם, הוא לוקח אותם למסתור שלו, אנחנו מגלים ש...
אנחנו לא ידענו שזה דיוויד, זו דמות מסתורית בגלימה. איך נדע שזה דיוויד?
מופיע בתחילת הסרט, זה עמוד היחידה שאפשר לזרוק לתוך העלילה.
כן.
אנחנו רואים בפלשבקים שזה היה הכוכב של האנג'ינירס, החבר'ה שלפי פרומטאוס יצרו את כל החיים בכדור הארץ, ואז כנראה רצו להשמיד אותו, אף אחד לא באמת יודע מה המשמעות של דברים שקוראים בפרומטאוס.
רידלי סקוט טוען שהוא יודע, והוא לא מוכן לגלות משום מה. הוא ניסה, הוא עושה סרט שאמור להסביר את זה, אבל...
ואז עשה סרט המשך,
וגם זה לא הבין.
בכל אופן, כולם נהרגו, דיוויד הרג את כולם ב... אוקיי. זוכר שאמרתי לפני כמה דקות,
זוכר לפני כמה דקות, כש...
תשמע, זה כמו ב-Alien Covenant, אני צריכה להזכיר לך דברים שכולם אמורים לדעת ולזכור, שהדמויות בסרט הזה מתנהגות לא לפי איזושהי מידה של תודעה, אלא לפי רצון התסריטאי.
הם פשוט מטומטמים.
עכשיו, האנג'ינירס, שזה גזע שטס בכוכבים כבר מיליוני שנים לפי מה שאנחנו יודעים, כאילו יש שם טכנולוגיה למסע בחלל. הם רואים ספינת חלל שנעלמה לפני, אם אני זוכר את קו הזמן שלי נכון, בין עשרות למאות שנים.
אני חושב שאתה זוכר אותו יותר טוב מרילי סקוט.
כן. הם רואים את ספינת החלל הזאת, והיא חוזרת לכוכב שלהם, והם כולם, כל האנג'ינירס, מסתובבים מסביב איפה שהיא נוחתת, ואף אחד לא כזה אומר, אוקיי, קוד אישור כניסה בבקשה.
לא ראיתם את הרייבל, כאילו...
עזוב את הרייבל.
קודם סוגרים את המתחם, דבר ראשון.
Return of the Jedi, כאילו, אפילו האימפריה המטומטמת בסטאר וורס היא כזה, לא, זאת ספינת חלל לא מוכרת, בוא נשלח לה בבקשה קוד אישור.
כן.
וכזה, לא, הם פשוט כולם מתאספים סביבם, ואז הם מפילים עליהם את הנשק הביולוגי שהם אספו מהכוכב בפרומטאוס וכולם מתים.
תדאם.
What the fuck? כאילו, הם בנו את הדברים האלה לאורך כל פרומטאוס, ואז כזה, הרגנו את כולם בין הסרטים.
גם בעיקרון, אוקיי, אנחנו חוזרים קצת לפרומטאוס פה.
Must we?
הסרט מכריח אותנו.
כן.
אני חושב, עברו 5 שנים מה שפרומטאוס יצא?
כן.
הוא סרט מאוד מאוד מבלבל. זאת אומרת, אני עוד לא נכנס אם הוא גרוע או לא, הוא גרוע, אבל בלי להיכנס לזה, הוא מאוד מאוד מבלבל, כי אחד מהדברים שהוא עושה שם זה לא לתת לך את ההסברים, רק את ההתחלה שלהם. בהתחלה של פרומטאוס אתה רואה את אחד מהיוצרים האלה, המהנדסים, ועד סוף הסרט אין לך הסבר מי זה היה, מה הוא עשה, אתה רק יודע שהוא איכשהו קשור. ובסרט הזה בקובננט פתאום אנחנו רואים כוכב שלם של כאלה,
כן,
ומתים תוך דקה.
אז כל הקו עלילה שנבנה לגבי ה...
מה למדנו?
כל הקו עלילה שנבנה לגבי ה... אתה יודע, האם הם שייכים, האם הם לא שייכים, מה החשיבות שלהם לתכנון כדור הארץ,
ואז,
היוצר מול היוצורים, זו,
ואז דיוויד תוך... פשוט מסביר, הוא פשוט אומר, הנשק הביולוגי הזה, מה שאנחנו מכירים בתור האליאן,
זה הנומורף,
הזינומורף, הנושא השמיני,
the eighth passenger,
כן, זה כן. גם באירופה, כן. לא רק זה,
הפסנג'ר,
כן, מתברר שזה נשק ביולוגי שפותח כטפיל, ודיוויד הביא אותו איתו, אחרי שהוא מצא אותו בפרומטאוס בסרט הקודם. והמקור שלו הוא בעצם אותו מקור כמו של החיים בכדור הארץ או משהו כזה. זאת אומרת, במניח עוד, הוא לא אליין. לא יותר מבני אדם. זאת אומרת, מה שקובלנט עושה זה פשוט לקחת את השם של סדרת סרטים שלהם, מה שקיימת יותר מ-30 שנה, כבר כמעט 40 שנה, ולומר, אגב, לא רלוונטי.
ארתי, כן.
כן.
כן. זה נשמע שהרבה פחות מאיים. כזה, הנושא השמיני, הוא, אבל יש לו דרכון, אז זה בסדר. כאילו...
בעיקרון, אם הייתי צריך לתת לזינומורפס או לבני האדם מהסרטים האלה לקבל החלטות, הייתי סומך את הזינומורפס.
אוקיי, ומסתבר שמאז שהוא הרג את כל המהנדסים, הוא עסוק בכוכב הזה בפיתוח, כאילו, שכלול הזנים האלה, כאילו, של היצורים האלה, והוא,
כן.
הוא רצה, הוא שחרר את ג'ון דנבר לחלל במטרה למשוך בני אדם לשם, כי הוא רוצה להשתמש בהדגרה אנושית כדי לבנות את הסוג האחרון של אליאן, כאילו, אתה...
אל תשמיד את כל האוכלוסייה של הכוכב, יהיה לך הרבה יותר קל.
כן, יהיה לך הרבה יותר קל להנדס משהו, אם,
כן.
אם אתה יודע... עם כלי ניסוי, אבל whatever, אז מה שקרה זה, באופן רנדומלי לגמרי ספינת חלל שהוא לא ידע שתעבור שם עברה שם, באופן מזלי לגמרי, היה שם מישהו שמזהה את השיר שבו הוא משתמש, אפילו שהוא בחר שיר מלפני 150 שנה בזמן של הדמויות האלה.
ולא רק זה, גם לקח בסך הכל 10 שנים מאז שהוא הגיע לשם, ועד שעברה ספינת חלל מכדור הארץ. זה חתיכת מזל.
והסיבה היחידה שהם שמעו את זה, זה בגלל שהמחשב העיר אותם בגלל תקלה שגרמה להם...
שלא דיוויד גרם לה.
כן, הוא לא יכול לגרום לה. אז...
וואו.
כאילו...
זה כאילו יש איזו התערבות אלוהית פה או משהו, אני לא יודע.
התערבות תסריטאית אפילו הייתי אומר.
התסריטאי הוא אלוהים.
לא, הוא לא.
התסריטאי חושב שהוא אלוהים.
בהחלט. ואז מה שקורה זה ב... אוקיי. יש רצף של, ואין לי דרך לתאר את זה חוץ מלצאת את סקובי דו, Let's Split Up Gang. הם נמצאים בבית של דיוויד, ואז אחד אחרי השני הם הולכים, כל אחד מחברי הצוות הולך אחד אחד לחדר חשוך אחר ונהרג. חלקם לידי חייזר, חלקם לידי חייזר אחר, חלקם לידי דיוויד.
היה משחק לוח כזה אני חושב.
בסצנה הכי מטומטמת בכל הסרט בסרט, שמעלה בסצנות מטומטמות כן. שמעלה דמויות, הקפטן אורם, מגיע לראות את דיוויד עומד מעל הגופה של אחד מחברות הצוות שנהרגה על ידי חייזר ומשחק עם החייזר הזה, ודיוויד אומר לו, אל תהרוג את החייזר הזה, ואז הקפטן אומר, הוא הרג את חברת הצוות שלי והורג את החייזר, ואז דיוויד מסוגל לו כזה, איך העזת? ואז אומר, בוא איתי לחדר חשוך.
אני ממש כועס עליך עכשיו.
בוא איתי לבד לחדר חשוך, והם נכנסים לחדר חשוך לבד.
בוא, לא ארביץ לך, בוא.
ובחדר חשוך הזה יש את הביצים החייזריות, ואורם כזה, מה זה? וכזה, דיוויד אומר לו, תסתכל פנימה, והוא מסתכל פנימה.
תסתכל פנימה, איפה שכתוב לא מלכודת.
כאילו, יש...
אוקיי, יש לך את התיאוריה.
כן, כן, התיאוריה שהיה לי מיד שהסרט נגמר, בעצם כבר באמצע הסרט, אבל כאילו מיד שהסרט נגמר חלקתי את זה איתך. ההסבר היחיד לקובננט, זה שהמטרה שלהם זה לא ליישב כוכב חדש, המטרה של ה... של המשלחת אותי הייתה לקחת את כל האנשים הכי מטומטמים מכדור הארץ, לשלוח להם כמה שיותר רחוק, למערכת שמשחררת בתקווה שהם יפסיקו להפריע לנו. כאילו כל האנשים הקפואים האלה זה...
זה עובד.
כן. Okay. זה, אני מניח שזה בטוויסט נוראי זה הכוכב שהוביל לאידיוקרסי כאילו?
הטוויסט הנוראי זה שאידיוקרסי זה כדור הארץ.
זה מסתבר.
It was air fall alone.
כן. כאילו באמת, הדמויות האלה עושות כל... אתה יודע, אנחנו מקבלים את זה לפעמים בסרטי מה שאנשים עושים את הבחירות לא הכי חמות, כי הרבה פעמים במצב של פאניקה, ואתה יודע, אתה הולך, אתה יודע, למה אתה הולך לבד לצלבים? כי המפלצת עודף אחריך, אתה לא יודע מה לעשות. למה אתה לא מתקשר בטלפון? כי אתה לא מצליח לחייג, אתה מבועד.
כן, בוא נחזור כמה שבועות אחורה, דיברנו על תברח.
כן.
סרט אימה שיודע שהוא סרט אימה והולך לפי אווירה של סרט אימה, וגם קצת קלישאות של סרט אימה.
כן.
אחד מהדברים שנעשו שם, ויש לי הרבה ביקורת כלפי הסרט, אחד מהדברים שעשו שם זה להסביר למה הדמות הראשית לא יכולה פשוט להתקשר ולהזיק עזרה או פשוט לעזוב. בקובננט הם אפילו לא מנסים להסביר למה קפטן של ספינה שאחראי על 2000 ומשהו אנשים, חושב שהרעיון הכי חכם לעשות זה להכניס את הראש לתוך ביצה של חייזר, שהאח שלו הרגע הרג חברת צוות שלו. איפה? זה אפילו לא קבלת החלטות, כי זה מתקבל בלי שמישהו יחליט על זה. זה המוח שלו פועל על אוטומט.
זה כמעט אירוני שזה סרט שמתעסק בדמויות שטועות בשאלה של, אתה יודע, מה זה מחשבה ומה הם החיים? איך אנחנו יודעים אם אנחנו מקבלים החלטות לבד?
לא זה.
כן. אוקיי. אוקיי, אבל, אבל, וכבר ראיתי את התירוצים האלה בהטוויטר.
בצוויצר.
בצייצן, כן.
אתה גם נמצא שם.
אני כאן, בגלל זה ראיתי את התירוצים האלה שם.
כן.
אנחנו לא צריכים, אתה יודע, זה בסך הכל כאילו מכניקות עלילה. לסרט הזה, הראש שלו נמצא במקומות יותר גבוהים.
אני מסכים שהראש שלו נמצא במקום אחר. לא הייתי אומר גבוה דווקא.
כאילו, תלוי כמה גבוה הישמן של האיש שהוא מכניס את זה לתחת שלו.
כן.
הפכתי את המת... אתה רואה כמו הסרט הזה, הפכתי את המטאפורה.
מטאפורה.
כן. הפכתי את הכמעט בדיחה למשהו ברור ומטופש, כמו הסרט הזה. כי, לדוגמה, בפרומיתאוס, אם דיברו הרבה על הרעיונות של, אתה יודע, דת ואמונה ומה המקום שלנו בחיים, ודייביד כל הזמן עושה נאומים על כזה.
כמובן, הם שלחו לאנשים לרוץ הצידה.
אבל בסרט הזה, לדוגמה, כשאנחנו מתחילים, אנחנו מגלים שאורם הוא הסקנד לוטנט, כאילו הוא לא הקפטן המקורי. הסיבה היא שלא מינו אותו להיות הקפטן המקורי, זה לא שהוא מטומטם.
כן, אבל זו לא הסיבה.
כי אין להם בהם. זה בגלל שהוא איש בעל אמונה. ואיך אנחנו יודעים את זה? כי הוא אומר, אני איש בעל אמונה ובגלל זה לא מינו אותי לקפטן. אמונה במה? כאילו הוא נוצרי? איזה...
כנראה, כן.
יכול להיות, כאילו הוא אפיסקופלי, הוא קתולי, הוא...
הוא מאמין במשהו ב...
הוא יהודי, הוא זן בודהיסט, הוא סיינטולוג, הוא מאמין במפלצת הספגטי המעופפת.
עכשיו 2017, זה לגמרי הגיוני שעד 2104, כל הדתות יהיו מיעוט, אנשים מאמינים יהיו מיעוט, וזה שמישהו הוא לא אתאיסט מוחלט, יהיה משהו שפועל נגדו.
כן.
בפרק הזמן הזה אני בטוח
שזה. בגלל זה מינו אותו למשנה לקפטן, ולא נגיד לדרגה 761. מה? כאילו, איזה חברה אנושית אתה מתאר? וכמה סצנות אחרי זה, אגב, וזה עוד חיזוק לתורה שלי של, זה בעצם צוות של אידיוטים שנשלח כדי למות. דיוויד נושא נאום על כזה, כדור הארץ, בני אדם עם גזע גוסס, ואני כזה, 100 שנים אחרי זה באליאן ובאליאנס, או מתי שזה לא יותר, זאת אומרת, לא יתרחשו.
כן, הם עדיין.
הם בסדר גמור, כאילו, הספינות, הם שולחים ספינות חלה כדי להביא משאבים לכדור הארץ.
כן.
הם לא ממשיכים ל... הם לא צריכים
להמשיך... איך למצא בינתיים, דיוויד?
כן, זה כזה, הם בסדר גמור. אז... ואגב, אין שום דבר בסרטים הקודמים בסדרה ובסרטי ההמשך. אז כאילו, אנחנו מדברים על אותו עולם, בעבר ובעתיד, שמרמזים על זה שדת זה משהו נרדף. כאילו, בפרומטאוס שוחקים קצת על המדענית שם, כי היא מאמינה בקיום של, אתה יודע, חייזרים יצרו את החיים, אבל לא צוחקים על עצם הרעיון של דת. אף אחד לא אומר כזה, כן, הפסקנו להאמין בדת. זה לא סיפור מדע בדיוני משנות ה-50. זה לא Amazing Stories שבו, בגלל שג'ון דאבליו קמבל לא אהב דתות מאורגנות, אסור לדתות מאורגנות להופיע בסיפורים שלך.
אני, אגב, מדענים, זה מעניין ש... גם פה וגם פרומטאוס, הגישה של מדענים לבדוק משהו זה פשוט לגעת בו. וכשמגיעים לכוכב לכת חדש ישר להוריד את הקסדות כדי לראות אם יש חמצן.
באליאן אין להם קסדות פה. אין להם קסדות פה. אין להם קסדות אפילו. הם יורדים באליאן קובננט, הם יורדים לכוכב הלכת בלי קסדות.
שכחתי מזה מראש שזה מטומטם.
להזכיר לכם, באליאן המקורי, הם יורדים לכוכב הלכת עם קסדות, הם לא מדענים. הם נהגי מסעית בחלל.
הם בני אדם עם היגיון.
הם נהגי מסעית בחלל.
וזה משהו מאוד מעניין פה. רידלי סקוט ביים את פרומטאוס ואת קובננט, ואת הנושא השמיני המקורי, הוא לא ביים את שלושת סרטי ההמשך של... שיצאו לאחר מכן. הוא די מתעלם ממה שקרה בסרט בנושא השמיני עצמו.
התיאוריה שלי כזאת היא, כאילו זה לא מצדיק שום דבר, וזה לא הופך את הסרט לטוב
הוא
יותר.
הוא רוצה ליצור במשהו חדש
לא, לגמרי. הוא לא רצה לעשות שום דבר שקשור לאליאן או לאליאנס, בגלל זה לפרומטאוס קראו פרומטאוס ולא, אתה יודע, אליאן פרומטאוס או משהו כזה.
אל תכניס זינומורף בסוף אם אתה לא רוצה שזה יהיה קשור.
לא, 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 זה כזה, המפיקים, אתה יודע, כל החברות הפקה שעובדות על זה, לא נתנו לו תקציב. לא
זו חברה שלו.
לא רק.
כן, אבל...
יש, אני מניח... מפיק את זה. הוא אחד, אבל כאילו לא נסכימו לתת לו תקציב, אם זה לא היה קשור איכשהו למותה, כי אתה יודע, ככה הוליווד המודרנית חושבת, אבל העובדה שהוא לא רצה לעשות סרט של אליאן, ואתה יודע, כופפו את ידו, whatever, דבר ראשון, זה לא הופך את העלילה לטובה יותר, היא לא, היא עדיין מטומטמת, זה עדיין דמויות מטומטמות, זה עדיין, אתה יודע, סרט שמעליב את האינטליגנציה שלי בכל שלב ושלב, וגם, אם הכיר אותך לעשות משהו, אתה צריך לעשות אותו, אני מצטער, זה כאילו, אני לא יודע אם ג'יימס קמרון רצה לעשות שהסרט השני הגדול שלו יהיה Aliens, יהיה סרט המשיך ליצירה של מישהו אחר, אבל כשאמרו לו, אתה צריך לעבוד בתנאים וביקום שמישהו אחר יצר, הוא אמר, בסדר?
אוקיי, ואני ג'יימס קמרון, אז
אני אעשה את זה באופן מאוד מקצועי.
כן, ג'יימס קמרוני.
אני לא פשוט אחליט פתאום ש... כן, עכשיו החייזרים לא יוצאים מביצים.
אני אקח 7 שנים כדי לעבוד על זה.
לא, הוא לא כזה טוב, עכשיו החייזרים לא יוצאים מביצים כי לא בא לי לעשות את זה, וזה בעצם עכשיו החייזרים אין להם חומצה בדם אלא חשמל, כי זה יותר נוח לסצנות מסוימת שהם יוכלו לעבור.
מצד שני את הסרט השלישי, ביים דייוויד פינצ'ר, שהיה אז במאי לא
פרסומות,
מנוסה, כן. כן, לא הייתה לו שום אמירה.
שדייוויד פינצ'ר מתכחש לקיום הסרט הזה.
כן, ובצדק יחסית.
כאילו סרט... אם אתה אומר ליד דייוויד פינצ'ר את המילים Alien ואת הספרה 3, בלי לשים לפחות 5 פסקאות באמצע, יש סיכוי טוב שהוא ישרוף אותך בנפלם, או יעשה לך משהו שיהווה השראה לסרט ההמשך לשבעה חטאים. זה כזה זעם, זה כזה זעם, עצלנות, תאוות פצע, הנושא השמיני 3, גרגרנות.
זה כן. הנה מה שעוד לא דיברנו עליו, כי יש המון מה לדבר בסרט הזה. וולטר ודייוויד נפגשים על הכוכב, ודייוויד מנסה לגרום לוולטר להיות
לצידו.
לצידו, אני לא בטוח מהצד שלו בדיוק.
ברובץ, מה שנקרא?
ברובץ, זה קצת יותר מזה.
סצנה שהיא, כמו, הנה, כמו הרבה דברים שצריך לזכות, סופר מרשימה טכנית ומאוד מטומטמת.
הם יושבים באותו חדר, ודייוויד מלמד את וולטר לנגן בחליל, כי אחד מהשינויים ביניהם זה שבעדכון שעשו, כשיצרו את וולטר, עשו אותו בלי היכולת ליצור בעצמו, כי הם חשבו שזה נותן לאנדרואיד יותר מדי חופש פעולה.
לנסות להשתלט על האנושות ולהשמיד את כולנו.
שהם צדקו, כן. ולכן... דייוויד רואה בוולטר מישהו שהוא יכול לנסות לעצב בדמות שלו, מטאפורה, והוא מלמד אותו לנגן בחליל. אגב, עוד לא נכנסתי לזה שהשיער של דייוויד גדל איכשהו מהסרט הקודם, לא...
נו, כמו רוב השיער הרובוטי, כן.
כן, מה זה משרת? זה כמו קרבות בחלל, רק הם יודעים. הוא מלמד אותו לנגן בחליל, וזה מאוד מרשים כי אתה רואה ממש בשעות רציף את מייקל פסבנדר מול מייקל פסבנדר.
פינגרינג מייקל פסבנדר.
רגע, רגע. אני רוצה לומר למה זה כן מרשים. התאורה שם היא מעומעמת, הם מדברים ביניהם, התנועה ממש חלקה, זאת אומרת, אני מבין איך עשו את זה מבחינה טכנית, ועדיין זה מושלם האפקט שגורם להם להראות כאילו הם ממש מתקשרים אחד עם השני וכאילו יש בהם כימיה. הבעיה היא שהדרך לעשות את זה זה שאחד מהם מלמד את השני איך להכניס משהו מאוד פעלי לפה בזמן שהוא משתנה שוב ושוב במילה פינגרינג.
זאת לא בעיה, כאילו זה מכוון.
היינו אמורים לצחוק פה, אני לא יודע. אני החזקתי, אני שמתי יד על הפה כדי לא לצחוק בכל רם כשהוא אומר you'll blow, I'll do the fingering.
אני, תראה, אני בטוח
שזה... ואחר כך שהוא מנשק אותו, אני אפילו לא יודע על מה להבין מזה.
כאילו, זה מכוון, אני לא חושב שזה מכוון להומור, זה אמור להיות במאוד רב משמעות.
כן.
אני חושב...
מישהו מנסה לפתות אותו.
אני חושב, מישהו אמר לי שאחד מהקודמים של הסרט הוא הומוסקסואל, אני לא יודע אם זה...
לא תירוץ.
לא, כן. רגע, זה, אתה יודע, אתה מנסה להעביר איזשהו רעיון לגבי, לא יודע, אולי הם, אתה יודע, הם ביחד, לא, כי זה אפילו לא הם ביחד נגד איזושהי הגמוניה סטרייטית, כי אחד החיילים בספינה הוא גם כן הומוסקסואל, אז זה לא...
הם מראים את זה כאילו החברה דווקא מאוד מקבלת בשלב הזה.
כן.
הם לא אוהבים דתיים אבל. זה, אתה יודע, עד 2104, במיוחד בארצות הברית, אבל לא...
מרץ משתלטת על העולם.
כן. האנשים יהיו מאוד מאוד פתוחים לגבי מגדרים ולגבי נטיות מיניות, אבל הם ממש ממש לא יהיו סובלנים כלפי מישהו לא אתאיסט.
זה פנטזיה פרנואידית של פוקס ניוז.
כן.
לגמרי.
ואתה רואה מה קורה, אתה עושה את זה, החייזרים הורגים את כולם, ברור. אלוהים מעניש אותנו.
כן, מייקל פסבנדר.
וואו, מצאתי רובד נוסף.
אבל עוד פעם, זה יפה, אבל זה יופי חלול לגמרי, זה כזה... וואו, זה נורא מרשים טכנית, מה זה אומר לנו על הדמויות, מה זה אומר לנו על העולם, מה זה אומר לנו על כל המטאפורות והפור סימבוליזם לגבי היחס של הבורא לבריאה שלו, כלום, שום כלום, שום דבר, יותר נכון, זה אומר לנו כל כך מעט שאתה, אתה יודע, אם אתה רוצה להשליך מתוכך לתוך הסרט הזה ולמצוא משמעות, אתה יכול, בקלי קלות.
זה אומר לי לאן לחצי עם התקציב של הסרט, זה מה שזה אומר לי. כי האפקט הזה ממש יפה, לעומת אפקטים אחרים בסרט.
אנחנו יודעים שרילי סקוט הוא במאי טכני מאוד מאוד מרשים, זה היה נכון מאז ומעולם, פרומטאוס, עם כל הביקורת שיש לה, ויש המון ביקורת, סרט שמכיל כמה סצנות מאוד מאוד יפות, מאוד מאוד מדויקות, מאוד כזה, אתה יודע, אני במאי, אני יודע איפה להציב את המצלמה, אני יודע איך לשים את זה מול האור, אני יודע איזה אפקטים צריך כדי
שזה... אני בעיקר שמח שהוא נגמל מהסלו מושן, הייתה לו אובססיה לזה.
הנה העניין, מעבר לסצנה הזאת ולסצנה בהתחלה עם מפרס חלל שלאט לאט נפתח, שהיא גם כן די יפה, רוב הסרט הזה מבוים באופן מאוד חסר מעוף ומשעמם, כאילו רוב סצנות ההפחדה הם פשוט כזה משהו קופט מהצלים, ואז קאט, קאט, עוד קאט מהר, עוד קאט מהר.
זה גם לא מפחיד אבל.
לא, זה לא מפחיד, דבר שם כי העיצוב שלהם למפלצת שרצה לאותם רוב הסרט היא גרועה, ודבר שני כי...
הוא די חמוד האמת.
הוא סתם מעצבן, הוא לבן ומעצבן.
כמוני.
ואז שאנחנו מקבלים את הזינמורף, הגרסה המקורית, שזה גרסה מסתבר 4.0.
כן.
יש סיבה שבסרט המקורי ובאליאנס הוא היה בצללים רוב הזמן, והסיבה היא שזה נראה מאוד מפחיד בזוויות מסוימות.
וגם כי לא היו להם יותר מדי
לא, אפשרות. לא, כן, אתה יודע. וכשאתה פשוט מראה אותו כמו שהוא, אתה יודע, זה מפלצת. זה פשוט מפלצת. זה לא, אין לך, אני חושב, עיצוב אחד, אין לך משהו שבן אדם יכול לחשוב עליו עיצוב אחד, שרק לראות אותו באופן מלא ומושלם ובלי, אתה יודע, בלי קאטים ובלי זוויות שמחביאות כלום, יהיה מפחיד. זה... המיקום של היצור בתוך אווירה ספציפית בצורה ספציפית, אבל פשוט מה שהם עושים זה פשוט להראות לך את היצור, זה כזה אוקיי, זה מפלצת חלל.
יש פה יותר מאחד בסרט, אבל כאילו אין לך בשום שלב אין לך באמת התחושה של כמה באמת מאיימים עליהם, כי הם די מגיעים אחד אחד.
הטיפשות שלהם מאיימת עליהם. יש דמות אחת בסרט שנרגית שהיא מחליקה על הרמת דם ויורה בתוך הספינה ברובה, וזה מפוצץ את הספינה. ואם היית מוסיף כאילו סאונד אפקט של כזה, אתה יודע, WB קרטונס, אם היית כזה וופ, וופ, וופ,
זה קצת
בום.
זה אפילו לא הדבר המטופש היחיד שהיא עושה שם, שזה מדהים. אני לא יודע איך היא הצליחה לפוצץ ספינה שלמה בעירייה, אבל זה אחרי שהם, בפעם הראשונה שהם מתפצלים, כי זה קורה הרבה פעמים.
כן, כן, כאמור.
שניים מהם נשארים מאחורה, אחד מהם כמובן נוגע בדבר שלא אמורים לגעת בו.
ומאשן.
בלי כסדות וכלום.
ומאשן, כן.
הם בלי כסדות. כן. כי ככה זה עובד. והוא נכנס אליו הטפיל. ואז היא רואה, זאת שאיתו רואה שהוא חולה, שהוא מרגיש לו טוב. אז היא מזיקה את, אז היא... לוקח אותו חזרה למעבורת, כי שם נמצאת הרופאה. מכניסים אותו לבידוד, יחד איתה. אוקיי. זה הגיוני ולא הגיוני. זה הגיוני שהם יהיו בבידוד כי הם הביאו איתה משהו. זה לא הגיוני שהם יהיו בבידוד באותו חדר, במקום בשני חדרים נפרדים, כי אם היא לא חולה, אז היא כן תדבק מזה עכשיו. אבל זה לא משנה, כי גם ככה הזינומורף פורץ ממנו ושובר את הזכוכית, ואז הרופאה, שהיא כבר רואה שיש יצור שמסתובב שם לא מוכנה לפתוח את הדלת, ואז היא מחליקה על דם, ומפוצץ את הספינה.
בכלל, כאילו, הצורת התפתחות של הזינמורף, צורת התפתחות של הזינמורף היא מאוד מטופשת, אבל whatever.
היא לא עקבית.
לא, זה כזה, הוא יכול פשוט להיות איירבון ולהדביק את כולם, אבל מצד שני, ואז אחרי כמה זמן הוא נהיה ביצה.
כן, הוא צריך את הפייסהגר, אבל הוא לא צריך את הפייסהגר.
אז גרסה משוכללת,
כן.
הגרסה משוכללת הרבה יותר פרימית.
איפה כאילו... המלכה נכנסת פה? לא, היא לא מוזכרת
כן,
בכלל.
כן, הגרסה המשוכללת, כאילו הגרסה הסופית שדיוויד יוצר, היא הרבה פחות טובה בלהדביק אנשים מאשר, כי הגרסה שאנחנו רואים בהתחלה, פשוט יכולה לרחף באוויר ולהיכנס אליך בלי שתשים לב. הגרסה הפרימיטיבית היא הרבה יותר גדולה, הרבה יותר איטית, היא צריכה לזנק לך על הפנים.
הגרסה שהוא הגיע איתה לכוכב הלכת הזה, השמיטה את כל האוכלוסייה תוך כמה דקות.
כן.
הגרסה החדשה, אפשר לראות בה.
כן. אוקיי.
כן.
עכשיו, הסרט מסתיים.
רגע, בוא, כן.
לא, כן, אנחנו מדברים.
דיוויד מאוד דיוויד הוא, אנחנו רואים כשהוא הרשע וכל זה, ומחליטים לעזוב אותו, אז בני אדם ששורדים, שזה שניים, אני חושב.
כן, ככה וכשיש שניים.
מצליחים, המעבורת הנוספת מגיעה, למרות שהמחשב מסרב לתת להם לנחות על הכוכב כזה מסוכן.
עד שהם אומרים פעמיים, תן לנו לרדת.
כן. זה כמו שאתה רוצה להתגייר, אתה צריך לקבל סירוב 3 פעמים. אז גם פה, זה אותה מערכת.
כן.
וולטר ודייוויד נשארים מאחורה להילחם אחד בשני. הם, זה מוזה.
תדמיינו מוזיקת סטארטריק משנות ה-60, הטה-טה-טה-טה-טה.
כן. לוולטר יש, וולטר מצמיד את דייוויד לשולחן, מה שזה לא יהיה ההומו אירוטי שם. דייוויד מגיע לסכין. קאט. אנחנו עם בני האדם. קרה משהו, אחר כך אחד מהרובוטים שהוא בבירור לא דיוויד.
כן, חסרה לו יד, כאילו.
ברור, כמו לוולטר.
וולטר איבד את היד בהתחלה, ועכשיו לרובוט ההוא חסרה יד.
כן, כי זה דבר שאי אפשר לזייף בשום צורה.
כשאתה רובוט שלא מרגיש כאבים.
הוא אומר להם בצורה קרה שדיוויד כבר לא פעיל.
כן.
עולה איתם לספינה,
יש עוד, יש עוד שני קרבות סופיים מול האליאן, כי הסרט לא יודע מתי להיגמר וכזה.
הם מנצחים את החייזר, ואז מגלים שהוא איתם בספינה.
לא, הוא הדביק, מישהו אחר הודבק על ידי החייזר, לא ברור איך ומתי.
כן, בבירור לא דיוויד מסתכל שם על המצגים ועוזר להם. כל זה מצליחים לנצח את החייזר, בדיוק כמו בכל סרט אחר בסדרה הזה ששולחים אותו לחלל. אגב, מתברר שבחלל אף אחד לא יכול לראות אותך באפס כבידה, אז אתה יכול פשוט ללכת. כמו כן, טוויסט נחמד, הפעם מנצחים אותו בעזרת מלגזה. פשוט מעיפים אליו מלגזה לוואקום.
החיה מושלמת.
כן. ואז בני אדם חוזרים לתרדמה, ובבירור לא דיוויד עוזר להם לעשות את זה.
ובשנייה שמשמע נרדמת.
כן, דני אז רגע לפני שהיא נרדמת, היא פתאום קוראת ש... היי רגע, זה כן דיוויד.
יש לו חיוך סדוני לפנים.
איזה טוויסט שאף אחד לא ראה מגיע. כי הרי אם אתה מראה שני רובוטים שנראים אותו דבר, נלחמים אחד בשני, אחד מהם טוב ואחד רע, ואתה לא מראה איך זה נגמר, ורק אחר אחד מהם בא ואומר ש... הוא הטוב, אז ברור לך שזה מה שקורה, הרי ככה זה עובד בסרטים, אתה מקבל דברים בדיוק כמו שהם.
ואז דיוויד וולטר עושה שני דברים.
בשלב הזה אנחנו יודעים שזה דיוויד.
לא, כן.
אני יודע, זה היה נורא מפתיע, זה היה הלם.
ואז בסוף הסרט הוא עושה שני דברים, דבר ראשון הוא משנה את הקוד הפעלה של הספינה לדיוויד משהו משהו, והאינטליגנציה המלאכותית של הספינה לא אומרת שום דבר.
כן, ואז הוא פותר... וולטר, למה אתה משנה את הקוד המוצפן למשהו אחר בלי אישור?
אוקיי. אתה פותח את התא של העוברים, אתה חושב שם צורת חיים זרה לחלוטין.
כן.
אני לא הולכת להגיד שום דבר.
לא. אתה רוצה שאני אעזור במשהו? כן, נגני את כניסת האלה.
לא, נגנים את ריינגולד.
וגנר, נגני לנו וגנר כי זה לא מרושה בכלל.
כן. הסוף.
יפ, אני כל כך מחכה להמשך. ההמשך אמור לקשור את זה, אנחנו מדברים המון על הסרט הזה,
כן, it's a stupid, כי זה, יש, אנחנו מנתפקים כבר 40 דקות ולא הגענו לכלום.
ההמשך אמור לקשור את זה לסרט מ-79.
לא, לא. אי אפשר, בשלב הזה, הדרך היחידה שזה עובד זה שאנחנו קיימים ביקום חלופי, זה כמו הסרטי אקסמן שבשלב מסוים נהיו יקום חלופי לעצמם, כי אין פה שום דבר, אתה יודע, שמתקשר למשהו אחר, אין פה שום סיבה, אין פה שום עניין. זה סרט מטומטם על אנשים מטומטמים שמקבלים בהחלטות מטומטמות, כדי שאתה סרטה יוכל להעביר נאומים מטומטמים לחלוטין, על כל מיני דבר, אתה יודע, על תמות גדולות של אלוהים, ואבות מול בנים, וגורל, ואני כזה, פאק אף סרט. כאילו, כל הקטע שלך על אבות מול בנים, אתה גורם לספילברג לראות כמו פאקינג פרידריך ניטשה, אם אתה רוצה, אם אתה אוהב לי... זה סרט שכל מיני מדבר על, אתה יודע, יצירה חדשה, דבר ראשון זה אירוני שסרט שמדבר על יצירה חדשה, הוא בעצמו לא יותר משחזור והעתקה ופריקוול למיליון יצירות קודמות. זה גם, אתה יודע, דייוויד כל מיני מדבר על אנחנו יכולים ליצור, ולא, הוא רק יכול לצטט.
כן.
פאקינג, הוא מצטט אוזימנדיאס, הוא מצטט את
ואפילו וגנר, זה לא רעיון מקורי.
הוא מצטט את ג'ון וגנר, אני די בטוח... ג'ון וגנר, ג'ון
וגנר?
כן. ג'ון דנבר. אני אפילו בטוח שאני, אני לא מזהה את המנגינה של החליל, אני בטוח שזה פשוט מנגינה שהוא גנב ממישהו. אין, אתה יודע.
ג'ון וגנר והשם שלו, Fatherland, Take Me Home.
משהו כזה. זה, אתה יודע, למי אכפת? כאילו, למי אכפת? אתה לא יוצר שום דבר חדש, אתה לא עושה שום דבר חדש, אתה עושה גרסה הרבה פחות טובה והרבה פחות אלגנטית של מה שעשית לפני 40 שנה, ומה שהכי גרוע, אתה משוכנע שזה שאתה מדבר על דברים שהם לכאורה, על תמות גדולות, הופך אותך לגדול בעצמך, זה מה שאני קורא לו, תסמין זק סניידר, זה כזה...
אני קורא לזה להיות רידלי סקוט, האמת.
לא, כי זה עניין, Alien המקורי, ואנחנו נדבר עליו עוד מעט, זה סרט...
ספוילר.
כאילו, זה מופיע בתיאור.
נכון.
זה סרט שזה לא אחד מהסרטים האהובים עליו, משהו כזה, אבל, אתה יודע, אם נשמע יש בדוגמה אחרת, משנות ה-70 של סרט אימה שנהיה מאוד גדול, מלטעות של ספילברג. זה לא סרט שדוחה, אתה יודע, זה סרט שיש לו הרבה סאבטקסט, אבל הוא לא מרגיש צורך שהדמויות יעצרו ויגידו כזה, הנה רגע סאבטקסט, אתה יודע, במלטאות יש לך קטעים שלנו על העובדה שהגיבור הוא מישהו שבא מהעיר הגדולה, וזה על כל הקטע של פיתוח הפרברים בשנות ה-70, ועל איך שהאנשים הלבנים ברחו מהערים הגדולות.
אולי פשוט נעבור לסרט הבא?
לא, אני מדבר על מלטאות, לא על אליין. והוא לא סתם אומר לך את זה, אז כן, פאק אליין קובננט, סרט נוראי, אל תראו, רילי סקוט אתה מפותר.
יאללה.
רילי סקוט, אתה מושג מחדש, אנחנו יכולים לדבר על...
Oh man, I don't want to talk about what it's made of. I'm eating this. What's the matter? The food ain't
that bad, baby. Are you choking? What's wrong? What's wrong? Hit him in the back. What's wrong? Just a minute. What? What? Serious? Hey, what's the matter? Get the ball, Kane! Get the ball down! Hey, please.
אנחנו חזרנו בזמן והסקנו אותו.
הנושא השמיני, Alien.
כן. כשעוד באמת הוא היה הנושא השמיני.
אחת מהחלטות התרגום הכי טובות בהיסטוריה של ישראל?
הכי טובות והכי גרועות.
כאילו זה לא שמתם.
זה טוב מבחינת התוכן של הסרט הזה, כי זה בנוסף לכל גם לא חושף יותר מדי.
כן.
זה רק כי אחר כך הם נתקעו עם השם הזה סרטי המשך.
כאילו שובו של הנושא השמיני עוד מילא איכשהו, אבל כאילו הנושא השמיני שלוש. כן.
בחזקת שלוש.
כן.
ואני לא יודע אפילו איך תרגמו את הרביעי.
אני חושב שפשוט הנושא השמיני ארבע.
אולי.
אבל כן, כאילו, אבל זה אחלה, זה נראה לי השם התרגום השני הכי אוהב עליי אחרי מת לחיות.
אוקיי.
אתה יכול לחשוב על משהו טוב יותר? בשליפה?
סיפורי דגים? אני מחבב אותו, לא יודע.
בכל אופן, סרטו של הבמאי רילי סקוט, על פי תסריט של דן אובנן, על פי סיפור של אובנן ורונלד שוסט, ובסרט משחקים סיגורני וויבר, תום סקריט ורוניקה קארטרייט, הרי דין סטנטון, ג'ון הרט, זכרו לברכה, איאן הולם, יפת קוטו ו...
יפת קוטו.
כן.
הוא חוזר אלינו מדי פעם.
איך מבטאים את השם הזה?
בוג'אי.
בוג'אי בג'או? אוקיי.
רגע, והחתול.
וכן, והחתול. ומישהי בשם הלן הורטון היא הקול של המחשב.
יש למחשב קול?
כן.
כן, ממש קצת.
קצת. ובכן, החלל. העתיד.
הגבול לא סופי.
אחד הגבולות.
זה חלל, אין לו גבולות.
ספינת החלל, הנוסטרומו, מהירה את הצוות מוקדם מדי הרבה לפני שהם חוזרים לכדור הארץ. הם אמורים להעביר משהו, הם ספינה טובה.
הרבה מאוד מטען.
כן, הם ספינה טובה מאוד גדולה.
מלא מטענים של מטען.
המחשב מהיר אותם הרבה יותר מדי מוקדם, והסיבה היא שהוא שמע עוד מצוקה בחלל, ולפי הפרוטוקולים... כל סימן להימצאות של חיים בחלל מחייב חקירה, כי לא מחשב חייב להעיר אותם, והם חייבים לחקור את זה, אחרת הם מסתכלים באובדן כל המשכורת שלהם.
בסה.
והי, אתם רואים מה הסרט הזה עושה מיד שאליין קובננט לא עושה? הוא נותן לדמויות סיבה לעשות את מה שהם עושות? הם לא פשוט אומרות, אנחנו נהגי מסעית בחלל, בוא פשוט נבדוק את האות הזה באופן הקרי, הוא כזה אומר...
הם לא רוצים לעשות את זה, הם חייבים.
חוקי החברה מחייבים אתכם. ואז הם מגיעים ל...
הם גם מקבלו איזה תוספת שכר.
כן, הם מגיעים ל... זה ירח או שזה כוכב? אני לא זוכר.
זה יכול להיות גם אסטרואיד מבחינתי.
אני לא זוכר.
לא כל כך רלוונטי, זה בטוח לא כוכב כי זה לא שמש.
כן. הם מגיעים למקום שממנו נשמע קרקע מזוקה, וכשהם מתלבשים בחליפות חלל מלאות.
שימו לב. לא, גם לא מסירים את הקסדות בשום שלב.
בשום שלב הם יורדים, הם מוצאים שם אכן ספינת חלל, שיש בה גזע חייזרי לא מוכר.
הם לא נוגעים בכוונה בשום דבר. אוקיי, משהו שאני רוצה לציין פה.
כן.
הדמות של ג'ון הרט, שתמיד בורח לשם שלו.
ג'ון הרט, כאילו כך קוראים.
כן.
קיין.
קיין.
סימבוליזם, חבר'ה.
זה באמת לא. סימבוליזם,
לא, כן, זה, הוא לא עושה שום דבר.
אם לא קוראים אייבל, זה היה סימבוליזם. סוג של. קיין מתפצל מהשניים האחרים, אבל עדיין נשאר קרוב. והוא מוצא במקרה את ה... משהו דמוי ביצה.
כן.
שנפתח, והוא מסתכל מקרוב, וקופץ עליו... מה שאנחנו מכירים היום בתור פייסהגר, שנצמד אליו. עכשיו, בקובננט ראינו את הקפטן עושה בדיוק אותו דבר, עם הבדל אחד מאוד משמעותי. בקובננט אנחנו ידענו בדיוק מה עומד לקרות, ובשלב הזה גם
קפטן אורם
היה אמור לדעת מה עומד לקרות, כי הוא ראה את זה קורה לאחרים, משהו מאוד דומה.
והוא לא לבש קסדה, שוב.
בנושא השמיני המקורי זה... הוא מגיע שם במקרה, הוא מתקרב מתוך סקרנות, אין לו שום אינדיקציה מה עומד לקרות, וכאמור כן, הוא עם כסדה, הוא לא מצפה שמשהו יצליח להגיע לפנים שלו.
ולקהל אין שום אינדיקציה.
כן, כי זה כאילו... הסרט הראשון שעשה את זה, לא הש... לא יודע, שישי.
כן, כאילו אתה יכול להגיד, הדמויות לא יודעות מה שהקהל יודע,
אבל... שביעים אתה סופר את הנושא השמיני נגד התורף.
כן, אבל... יש שני סרטי הנושא השמיני נגד התורף.
שמיני, לא משנה.
הקהל יודע. שזה לא, אתה יודע, השאלה של מה הקהל יודע ולא יודע היא מאוד חשובה, כשאתה מכין סרט, אין מה לעשות, אתה לא יכול פשוט להגיד, טוב, קפטן אורם לא ידע, זה כזה, היה לו מספיק סיבות להיות זהיר בשלב הזה.
כן, זה שזה פריקוול זה לא תירוץ.
והקהל יודע, ואתה לא מנסה להפתיע את קפטן אורם, אתה מנסה להפתיע את הקהל, אז נכשלת.
כן, אז כשזה קורה לקיין, זה מפתיע, כי לא יודעים שזה עומד לקרות.
ורגע, הם רוצים לקחת אותו לספינה, ובשלב הזה ריפלי, הוורן טאפיס אומרת, לא, אתם מטורפים, אני לא הולכת להכניס ישות חיזרית כלשהי לספינה, זה יכול להדביק את כולנו, אני לא יודעת מה זה.
זו גישה מאוד הגיונית. מדיגו נגיד לגישה בקובננט של, כולנו, יש פה כוכב לכת זר, בואו כולנו ניכנס אליו, ואז, אתם באים עם מישהו חולה, כנסו.
ולא משנה כמה הם צועקים עליהם, מסרבת לפתוח עד שקצין המדע של הספינה אש פותח את הזה, ואתם אומרים, זאת התנהגות מאוד מוזרה לקצין המדע, יש לו סיבה הגיונית מאוד לעשות את זה, אנחנו מגלים.
הוא בריטי, כן.
כן. ומנסים להסיר את היצור, והם לא יכולים כי יש לו דם, יש לו חומצה במקום דם, אבל עד בשלב מסוים הוא פשוט נופל מעצמו מהפנים של קיין, וקיין מתעורר והכל כזה בסדר, הם יושבים לאכול וכזה... היי, מה שלומך? כל מאוד חברותה וחברותי, ואז מפלסת חיזרית
פורשת. אני יודע שאנחנו בפלוטו, איך אתה יודע? By the park. ייתכן ואני מערבב.
ואז מפלסת חיזרית פורצת לג'ון הרט מהחזה והורגת אותו, ואז היא גדלה להיות מפלסת חיזרית גדולה יותר, ואז היא מתחילה להרוג אותם אחד אחד.
כן. זה לא עלילה מסובכת, אבל עובר חצי סרט עד שהדמות הראשונה בכלל מתה פה. עד שאנחנו בכלל רואים דם בסרט הזה. וזה הבדל מאוד מאוד משמעותי מהסרטים שבאו אחריו, כי הנושא השמיני המקורי מ-1979 יודע שהקהל עדיין לא מכיר את זה. ושוב, רידלי סקוט ביים את זה ואת קובננט. זה קצת מדהים לחשוב שאותו בן אדם ביים את שני הסרטים האלה, בהתחשב לכך שבנושא השמיני הוא לא סתם בונה מתח ובונה אווירה. הוא מטעה בכוונה. הסרט יפתח בסצנות מאוד מאוד שלבות, החללית ריקה, אין שאף אחד, אנחנו עוברים בין המסדרונות, לא קורה כלום, ואז הצוות מתעורר מהתרדמה, והם לא ממהרים, לא בלחץ, הם לאט לאט ככה, יש קצת כאלה קפיצות קטנות בזמן כדי להראות שזה לוקח להם.
זה דרמה, זה פשוט דרמה.
אתה רואה שיש להם את הזמן לעשות דברים.
אתה לומד להכיר את הדמויות.
כן.
זה מדהים, יש שמונה דמויות בסרט, ואני יכול להגיד לך, יכולתי להגיד לך על הדמויות באליין יותר, יכולתי להגיד לך על שמונה דמויות באליין יותר, כולל החתול.
אני יודע על החתול יותר מאשר הדמויות בקובננט.
יותר מאשר הדמויות בקובננט. שנייה אחרי שראיתי את קובננט, וכשעברו שבע שנים מאז שראיתי את אליין בפעם האחרונה, לפחות.
זאת אומרת, אני לא יודע מה מערכת האמונות של החתול, אבל עדיין.
החתול לא אומר, מיהו אני חתול אגב.
כן.
וזה כבר...
מיהו אני חתול ולכן אני בחלק מהצוות הזה.
ואגב, דנו בנן שכתב את הסרט הזה. אני מייחס לו נראה לי את המידת היגיון שמפתיע שהדמויות מגלות. הוא כתב גם את כמה שנים לפני זה, ב-1974 יצא דארק סטאר, שזה הסרט הראשון של ג'ון קרפנטר, שג'ון קרפנטר ביים. ודארקסטאר זה מין גרסה קומית של אליאן, זה על חבורת...
זה קובננט?
זה קומדיה מכוונת. זה על חבורת חבר'ה שהם פחות או יותר כן, נהגי מסעית בחלל, אבל אין שום איום נוראי שרודף אותם, אז הם פשוט מעבירים את היום בהתבטלות ושטויות.
נשמע כמו משהו משנות ה-70, כן.
כן, בעצם יש ישות חייזרית שם, אבל זה כדור חוף ענקי עם שתי רגליים.
אדם בעקבות חללו כזה.
זה מחכים לגודו רק בתור קומדיה ובחלל. כן. זה סרט נהדר. ואתה יכול לראות כאילו איך, אתה יודע, איך מאוד חשוב לו שהדמויות ירגישו כמו בני אדם, וכשאני מתכוון כמו בני אדם, אני לא מתכוון, אתה יודע, מהו אדם, אלא בקטע של, אתה יודע, יש להם, הם רוצים לאכול, כן. הם רוצים לחרבן, והם רוצים קצת יותר כסף לעבודה הזאת, והם מחליפים בדיחות גרועות אחד עם השני, כי זה מה שחברים עושים. אתם מקשיבים, אתם מקשיבים לפודקאסט הזה, אתם יודעים שאנשים מחליפים בדיחות גרועות כל הזמן.
כן.
כן.
גם בנושא השמיני, ההתנהגות של חברי הצוות היא הרבה יותר אנושית מבסרטים שבאו אחריו, במיוחד קובננט. זה לא סתם שריפלי בהתחלה לא מסכימה להכניס אותם עם הייצור החייזרי. היא ממש אומרת להם, הייתם מקבלים את אותה החלטה אם הייתם במקומי, והם לא מקשיבים לה כי הם בלחץ, אבל אתה יודע שהיא צודקת, ולא רק כי אתה יודע מה קורה אחר כך בסרט, אתה יודע שהיא צודקת כי זה נכון, היא אומרת, אנחנו מחויבים לחכות 24 שעות לפני שנותנים למישהו להסתובב בחללית אחרי שהוא היה כוכב זר. אז אם אתם מביאים אתכם גם יצור זר שצמוד לאחד מכם לפנים, אז בכלל נראה שכדאי
לסדר. שחלו דרך הקסדה.
כן. זה נראה חשוד קצת.
אני גם אוהב שיש באליאן כאילו סימבוליזם שמועבר דרך בימוי, אבל הוא מועבר בצורה, זה הרבה פחות לוחץ לך על הפנים. כאילו כשכן מתעורר...
לוחץ על הפנים?
כן. כשכן מתעורר ויש את הדלתות, אתה יודע, הדלתות של התאי שינה שנפתחות מסביב להם, וזה כמעט נראה כמו כנפיים של מלאך או משהו כזה, הוא מוקף באור שמימי לבן.
גם כשהם יורדים לבדוק את החללית החייזרית, יש להם פנסים מעל הראש שמאוד מזכירים מילה של מלאך.
כן, אבל זהו, זה לא, כן. זה לא שדמיות נעצרות ואומר...
אני אפילו לא בטוח שזה מכוון.
לא, אני חושב, רידלי סקוט הוא במים מאוד מאוד מכוון, אני לא חושב שהוא עושה משהו בטעות בקטעים האלה, בגלל זה העובדה שקובננט גרוע כל כך מעצבנת, כי זה לא סרט גרוע בטעות, זה סרט שמישהו כיוון שהוא יהיה גרוע.
לא, הוא לא כיוון שהוא יהיה גרוע, הוא כיוון אותו בצורה שגרמה לו להיות גרוע.
גרוע, כן. זה צריך להיות כל כך חכם כדי לעשות משהו כל כך מטומטם. אז פה, אתה יודע, זה פשוט, זה דברים שמופיעים, וזה משהו שמוביל אותך לתחושה מסוימת, כי הסרט לא אומר לך, קיין הוא הגיבור שלנו, ואז מפתיע אותך בזה שהורג אותו, הוא רומז לך בדינות, כן, זה קיין, הוא הכל היגיון, הוא הקפטן חלל, יש לו את ה... יש לו
הוא לא הקפטן, הוא המשנה לקפטן.
הוא המשנה לקפטן, יש לו את הקול הטוב הזה של ג'ון הרט.
אז יותר וכזה. מזה אפילו.
ואז כשהוא מת, אתה לגמרי כזה, וואו.
אבל זה אפילו יותר מזה, ברשימת הקרדיטים מתחילת הסרט, סיגורני וויבר שנייה. ברוב המקומות שמסתכלים עכשיו, היא תופיע ראשונה, היא הכוכבת, היא זאת שנמצאת עד הסוף, אבל בתחילת הסרט, השם שלה מופיע שני, השם של תום סקריץ' שמגלם את הקפטן, הוא מופיע ראשון. ולכל החוסר, בהתחלה לפחות, לא, אין שום דבר שמרצביע על זה שריפלי, הדמות של סיגורני וויבר, היא הדמות הראשית פה.
אני לא חושב שיש דבר
אחת מהצוות.
אני לא חושב שיש, כן. אני לא חושב שיש דמות ראשית. היא שורדת, כן, אבל אני לא כן. חושב שהסרט אומר היה... לך בשלב מסוים צריך להיות אכפת לך רק ממנה אחרים בסרט התחיל.
היא אחת מהצוות. אם כבר הסרט נותן לך את התחושה שתום סקרט הוא הדמות הראשית והוא זה שצריך להתמודד עם החייזר. כי קודם כל הוא גבר ואנחנו ב-1979, כאילו שהיום המצב הרבה יותר טוב, אבל...
כן.
הוא הגבר המזוקן בספינה, הוא זה שמקבל את ההחלטות.
הוא תום סקריט, כולם אוהבים את תום סקריט.
אני לא עומד עליו. הוא זה שיורד, הוא זה שנכנס לפיר העיבור עם להביור כדי לתפוס בעצמו את החייזר. זה לא עובד לו, הוא מצליח למצוא את החייזר, פשוט זה לא נגמר כמו שהוא רצה.
הוא מוצא את החייזר או שהחייזר מוצא אותו, זה חצי מלאה חצי ריקה מה שנקרא.
זה קצת כמו האפקט שהיה בפסיכו ש... גורמים לך להאמין שדמות מסוימת היא ראשית, ואז פתאום אתה קולט שהיא לא. אתה קולט פתאום שהוא לא הולך, רגע, הוא לא איתנו יותר, ויש עוד חצי סרט. אז זה דבר מאוד חכם שנעשה פה בעיניי. זה שאתה לא מקבל מרשימת הקרדיטים או שום דבר, שום אינדיקציה מי הולך להיות יותר זמן על המסך. הדבר השני שעושה חכם, וזה ממה שהבנתי, לא הייתה תוכנית מההתחלה, אבל זה יצא ככה, זה לא להראות לנו את החייזר עד ממש לרגע האחרון.
דיברנו על מלטאות.
כן. בכל סרטי ההמשך של הנושא השמיני, שחוץ מפרומטאוס שהוא פריקוול, אז לא יודע, הם לא, אנחנו רואים את החייזר די מהר. אנחנו יודעים שהוא שם, אנחנו כבר מכירים אותו, אומרים לו שלום בסופר. אנחנו יודעים למה הצפות.
הוא הרבה פחות מפחיד.
כן. פה זה מאוד משחק על זה שאנחנו לא יודעים יותר מה שהדמויות יודעות. אנחנו מגלים הכל יחד איתן. כל הטוויסטים הקטנים. אנחנו מגלים שהפייסהגר יכול, שהוא קופץ כדי להיצמד לקיין. אנחנו מגלים בפעם הראשונה שבכלל זה אפשרי. אנחנו מגלים שיש לו חומצה בתור דם יחד עם הדמויות. אנחנו מגלים יחד איתן איך החייזר הזה בעצם נע, איך הוא נראה, אנחנו מגלים רק שאחד מהדמויות רואה אותו באמת.
העובדה שיש לו מחזור חיים
מאוד מהיר.
מאוד מהיר.
הוא נעשה ענק.
העובדה שהוא נהיה גדול, כן, זה כזה. בהתחלה כשהוא פורס מחזה, אתה חושב, אוקיי, זה הולך להיות מפלץ קטן שצד אותם אחד אחד, ואתה כזה, או לא, הוא לא נשאר קטן.
הפריצה שלו מהחזה של קיין, הסצנה הכי מפורסמת בסרט, אבל אני מנסה לחשוב איך זה למי שראה את הסרט כשהוא רק יצא, והוא לא הכיר את הקטע הזה, זה בטח, זה בטוח היה הלם, כי הכל סצנה בנויה כך ש, אוקיי, עברנו את זה עכשיו ננוח. נותנים לך רגע, נותנים לך רגע להסתגל למצב חדש. ולא, אחת הדמות פשוט מתה לך מול העיניים בתוך דקה.
סצנת גורי פייפייה.
כן. וזה לא רק זה, גם עוד כל מיני דברים בעלילה, אנחנו מגלים אותם יחד עם הדמויות, גם טוויסטים נוספים. אנחנו מגלים את זה שוויילנד התאגיד ששלח אותם בעצם מעוניין בחייזר יותר משהו מעוניין בשלומו של הצוות.
אנחנו מגלים שאש הוא רובוט, קצין המדע. זה למה הוא עבר על כלי הפרוטוקול והכניס את הצורת חיים החייזרית האסורה לתוך הספינה? כי העבודה שלו זה לדאוג שהצורת חיים החייזרית הזאת תגיע לכדור הארץ, וזיין על הצוות.
שזה משהו שגם כן, כאילו, בסרטים הבאים אנחנו כבר רגילים שיש אנדרואידים על הספינה. בסרט הזה, זו פעם ראשונה שאנחנו בכלל מגלים שהאפשרות קיימת, זה כשהדמויות מגלות שאש הוא רובוט.
אני חייב להגיד, בצפייה מחודשת, האפקט הכי טוב בעיניי היה הראש של אש, שהם פשוט מרביצים לו והראש אף לא מהגוף, ואני כזה, זה אין פה, אין פה, לא, כן, כי אתה יודע, החייזר מאוד מרשים, כל עוד שמרים אותו בצלים בזוויות מסוימות, ובימינו כשאתה מסתכל לתנועה שלו, של החייזר הקטן שפורץ מהחזה וכזה, זה קצת החבובות.
זה קומננט, זה פשוט כבר ממש,
לא, אבל הראש, העובדה שמורידים את הראש של אש במכה, זה נעשה באופן חלק לגמרי, ואחרי זה שממשיכים להשתמש בראש שלו כדי לדלות ממנו מידע, זה פשוט, זה עבודת בובה ואפקטים מאוד מרשימה.
אני חושב שהוא זכה באוסקר על האפקטים, הוא היה מועמד בכל אופן.
אגב, אייג'ר גרגר באופן מפורסם היה מעצב של החייזר ושל הזה, אבל אוי, האינטרנט נתקע.
גם בקובננט הדבר הטוב ביותר בסרט זה העיצוב. שהוא לא כזה איי-איי-איי, אבל הוא עדיין מושפע מהסרטים הקודמים.
כן, העיצוב, אני חושב, זה מעבר לעובדה שאת יודע, יש פה, עוד פעם, יש פה סימבוליזם, לא, אני לא אגיד עדין, אבל כזה שלא דוחף את עצמו בכוח של היצור הזה הוא מאוד מבוסס, אני רוצה לשמור על PG-13, על הרעיון של, אתה יודע, רדיפה מינית, זה כזה,
זה נשמע מוגזם, אבל רידלי סקוט אמר את זה בעצמו.
לא, זה לא מוגזם, זה המטאפורה ברורה לגמרי. במיוחד בסרטים המאוחרים יותר, כשממשיכים הרעיון של הוא רודף אחרי ריפלי, והוא רוצה להשתיל בתוכך תפיל תינוקי בלי לשאול את דעתך, זה מטאפורת אונס מאוד מאוד חזקה.
גם בקובננט דיוויד רוצה לעשות את זה.
כן,
דיוויד באמת תוקף מינית אגב.
כן, והעובדה שבאליאן זה מתחיל עם גבר, זה אני מניח, בכלל משחק, אתה יודע, משחק על הפחד הנוראי של גברים מפמיניזציה, מהרעיון של יהפכו אותך לאישה. אז אני חושב שאתה יודע, והסרט לא רוצה כדי להגיד את זה, בשום שלב אש לא אומר זה כזה, זה מפלצת שכולנו פוחדים מנה, כי הופכת את הגברים לדבר שהם הכי בזים לו.
כמו כן אני רובוט.
כן.
אני יודע שאתם אמורים להיות מופתעים כשאומרים את זה, אבל אני אגיד את זה מההתחלה.
אני כן אגיד את זה לגבי למה זה לא אחד הסרטים אוהבים עליהם בכל הזמנים. אני יותר אוהב את החצי הראשון מאשר את החצי השני, כי ברגע שהחייזר נהפך להיות החייזר כאילו, זה מבחינתי פשוט סרט אימה.
זאת אומרת, אתה מעדיף שזה יהיה פשוט...
אני יותר נהניתי מהספייס טראקרס, כן.
זהו, נשמע ש...
עוד פעם, אחת הסיבות שאני אוהב את דארקסטאר יותר, זה כי הוא לוחץ על הדבר הזה, כי כשזה מגיע לסרט אימה, זה פחות משנה אם זה חיזר או קריש, או בחור במסכה עם סכין במסור חשמלי, זה פשוט, יש משהו נוראי שרודף אחריך, אתה צריך לברוח, ואתה יודע, כולם מתים עד שנשארת אחת שניצלת.
באחד הפרקים הראשונים של הפודקאסט, כל אחד מאיתנו עשה דירוג של סרטי מה החביבים עליו. הנושא השמיני היה בחמישייה שלי. הוא עדיין מבחינתי אחד מסרטי האימה האהובים עליי. וכן, כסרט אימה. הוא אכן הופך בשלב מסוים לסרט אימה מהסוג שאנחנו מצפים. אבל קודם כל, הוא הקדים את רוב הסרטים שעושים את הטריקים האלה.
זה היה לפני או אחרי הלווין? זה היה לפני הלווין, נכון?
אני חושב ש...
הלווין היה 81?
הם יצאו מאוד קרוב אחד לשני, אז אני לא בטוח.
Okay.
אבל הרעיון הזה שהיום הוא נורא צפוי, בנושא השמיני זה עוד היה יחסית טרי, ואחת מהבעיות שיש לי עם כל המשיכים שלו, זה שאתה מצפה כבר לתבנית. התבנית שהייתה בסרט הראשון, חוזרת בכל האחרים, כשבאחרים אתה קצת יותר ברור לך גם מי הולך לשרוד ומי לא.
אז אני רוצה לשאול אותך שאלה, זה שאני שאלתי הרבה אנשים כשאיליאן
קובננט
יצא. לדעתך זה בכלל היה צריך להיות זיכיון, איליאן? כי היום, היום ברור שכל דבר מצליח הופך מיד לזיכיון, אבל אז היה הרבה פחות ברור. יש משהו לעשות עם הסיפור הזה מעבר לסרט הראשון? כי איליאנס, שבוע שנושא השמיני פשוט אמר, טוב, איך אמר קומרד סטלין לכמות יש איכות, a quantity is a quality of its own? אז כזה, טוב, אתה יודע,
זה לא ציטוט ישיר מהסרט.
לא, זה כזה, אבל אתה יודע, טוב, אם חייזר אחד מפחיד, וכבר ראינו חייזר אחד, בוא פשוט נזרוק עליכם מאות חייזרים, וזה...
זה העניין שלקח 7 שנים עד שהסרט השני יצא, שזה כבר בעיניי מצביע על זה שלא היו בטוחים רוצים להמשיך אותו או לא. הנושא השמיני היה מאוד מאוד מצליח מסחרית, הוא הרוויח בערך פי 10 או 20 מהתקציב שלו, תלוי...
תלוי את מי אתה
שואל.
זה חתיכת מרווח טעות.
כן, של פי 2. אבל כשרואים את הסרט, אני לא חושב שהוא היה אמור להיות זיכיון. אני חושב שכל המטרה הייתה לעשות סרט אימה שאתה לא מצפה מההתחלה שהוא יהיה סרט אימה.
כי זה לא רק, אתה יודע, זה לא רק הסרטי המשך והפריקולים והקרוסאוברים עם הטורף והמשחקי מחשב והמיליון, ואני מבקר באתר קומיקס, אז אני בדקתי חלק מהם, המיליון קומיקסים שיצאו, כי בסופו של דבר, כל מה שאתה יכול לעשות עם הנושא השמיני מצטמצם לאנשים רצים במסדרון חשוך. אתה לא יכול לתת תשובות שפרומיטאוס וקובננט מנסים לתת של מאיפה הם באים, למה הם עושים את מה שהם עושים, כי התשובה היא...
לא צריך, לא צריך לסיבה.
לא, התשובה היא מאכזבת, כי היא מנטרלת את כל ה... רעיון של הפחד הקדמוני של הסרט הראשון, שזה כזה, הוא חי זר, אוקיי? הוא משהו שאתה לא יודע עליו כלום. ברגע שאתה אומר...
אז זה מבאר שהוא אפילו לא חי זר.
לא, וזה כזה, טוב, אני אספר לך את ציבור החיים שלו. וואו, זה ממש לא מפחיד.
כן.
כאילו, זה, הוא סתם עוד מפלצת, הוא סתם עוד מפלצת.
אבל אלים ו...
כן, אליט, כן. כן. הוא מגיע בשוקולד פרה. שוקולד פרה אליאן. אתה אוכל אותו, הוא מאוד טעים.
זה עם הסוכריות הקופצות, כן. קופצות לך בבטן רק.
כזה פופ ברסטרס.
אני חושב שמה שהסרט הראשון עשה, ובגלל זה יכול להיות שהיו צריכים לעצור שם, זה שהשיא שלו הוא כשאתה רואה את החייזר במלואו. אחרי שזה קורה, מה הטעם בו? אתה כבר יודע למה הוא מסוגל, אתה יודע איך הוא נראה, אתה יודע איך אפשר להביס אותו, אז מה שבאמת ג'יימס קמרון עשה כשהוא ביים את סרט ההמשך, זה פשוט להביא הרבה יותר חייזרים, כי הוא בעצם הפך את התפקידים למצב שבני האדם הם מיעוט. והוא יצר מצב שבני האדם הם עליונים טכנולוגית, אבל הם הזרים פתאום. הם נמצאים בשטח שהם לא מכירים אותו, והחייזרים מכירים הרבה יותר טוב. בסרט השלישי זה כבר בכלל נהיה בלגן, אבל...
לא, כי כל הרעיון הזה, אתה יודע, כשאש אומר זה הישות המושלמת, הנשק החייזרי שנצטרך אותו, לא, זה לא. כאילו זה
באותה... עובד של תאגיד, אז לא, כאילו לא, מבחינתם לא, הם, כן. רוצים, הם רוצים, הם רואים שם רווח.
לא, כן, אבל אתה יודע, כשכל הזמן אומרים לך, זה הנשק המושלם, זה הישות האולטימטית, ואני כזה, כאילו באותה מדע זה יכול להיות נחש על הספינת חלל? נחשים על ספינת חלל, נחשים על מטוס, זה רעיון טוב.
I'm tired.
אני צריך...
motherfucking aliens.
אבל כאילו, אתה יודע, אין לו, הוא לא יכול לפתח טכנולוגית, הוא לא יכול לחשוב באופן שהוא מעבר ל, אתה יודע, 2-3 צעדים קדימה. אין לו יותר מדי נשקים לטווח ארוך, זה חיה, זה חיה מאוד מסוכנת, אבל...
שורד. זה התפתח
מהר. לא, כן, אבל זה כזה, אם ב-Aliens, הם היו פשוט מחליטים, טוב, בוא נעשה מה שריפלי אומרת ונפציץ את זה מלמעלה, אין להם מה לעשות נגד הליקופטר, כאילו, יש להם מה לעשות אם אתה מספיק מטומטם כדי להיות לבד בחדר חשוך עם הגב לא אל הקיר.
האמת שלפי קובננט יש להם מה לעשות נגד הליקופטר, הם איכשהו מצליחים להגיע אליו. כאילו, מעבורת, אבל אני מניח שהמעבורת זזה יותר מהר מהליקופטר.
זאת מעבורת מאוד גרועה.
אני מניח שהיא זזה יותר מהר מהליקופטר.
כאילו, קל להניח, כי הסרט לא מספק לך שום תשובות, הסברים.
וגם כי היא צריכה להיות במהירות בריחה מכוכב לכת. אבל כן, אני חושב שהנושא השמיני, אז ההמשך שלו, הוא כן מצא מה לעשות, הוא פשוט הפך את התפקידים.
הוא הגביר את הווליום.
כן, הוא הגביר את הווליום וגם שינה את כללי המשחק. אבל מעבר לזה,
לא היה שום סיבה בעולם לעשות 3, 4, 5, 6, פוליטאוס, פוליטאוס.
עצם הסיום של הסרט הראשון, שבו ריפלי והחתול נכנסים לתרדמת, אחרי שהיא סוף סוף הצליחה להביס את החזר, נחשו איך שולחת אותו לחלל. בפעם הראשונה זה היה מקורי. היא לגמרי לבד, היא שולחת הודעה לתאגיד, היא אומרת שאם... מקווה שעוד 6 שבועות היא בערך תיכנס לאזור שבו יכולים לקלוט אותה, והיא מקווה שזה יקרה. אגב, לפי סרט ההמשך זה לקח 57 שנים.
היא הייתה צריכה לשים מוזיקה של ג'ון דנבר.
כן, היו באים אליה.
כן.
זה סיום ממש טוב בעיניי, כי... אני חושב שבשלב הזה כבר הכירו קצת את הרעיון הזה של ה... הנבל שחשבת שניצחת חוזר לעוד סיבוב אחרון, רק שפה זה בנוי ממש טוב, כי ריפלי רואה את החייזר על המעבורת שאיתה היא ברחה מהספינה אחרי שהיא פוצצה את הספינה, והחייזר לא רואה אותה בהתחלה, הוא ישן, הוא נח בצורה מאוד, זה לא נראה הכי נוח האמת ככה,
קצת כמו חתול,
כן, והיא בינתיים, היא הורידה כבר את המדים בתחתונים, ופתאום קוראת אותו, והיא לאט לאט הולכת, נכנסת לחליפת חלל, קושרת את עצמה, חוגרת את עצמה לכיסא, שימו לב, מחשבה הגיונית, מה שלא נפוץ כל כך בסרטי ההמשך.
דיאלוג טיפוסי מ-Alien Covenant.
כן. קושרת את עצמה לכיסא, מחשמלת את החייזר כדי להעיר אותו ולהפתיע אותו, ואז שולחת אותו לחלל. וכשהוא מנסה עוד לחזור לספינה, היא פותחת עליו את המנוע כדי שיסרף קצת. זו סצנה שהיא בנויה נורא טוב, כי היא מביאה למצב שבו ריפלי בעצם מסירה מעליה את כל המדים, את כל הדברים, היא בעצם היא נחשפת כפשוט אישה, בת אנוש. וכן, ברור לי שחלק מזה זה גם כי רידלי סקוט פשוט רצה להראות את סיגורני וויבר בתחתונים. ברור לי שזה חלק מההחלטה.
כן.
אבל, האופן שבו זה נעשה הוא מאוד, מאוד יפה בעיניי, כי באמת, היא מרגישה כל כך נינוחה, ואז היא מגלה שהוא עדיין שם. כמו שאמרת, מטאפורה לתקיפה מינית.
כן.
כן.
ועוד פעם, והסרט לא צועק את זה עליך. מדהים שאפשר לעשות דברים עם מידה של עדינות בסרט על זין חלל ענקי שמנסה להרוג אותך.
גם בחלל אף אחד לא יכול לשמוע אותך צועק. אין כזה בסרטי המשך שם שומעים אותם צועקים.
אה, כן. כאילו הרבה, הרבה, הרבה אנשים, אמני הפולי בסרטי המשך כאילו עבדו הרבה עם מחוותות וסלייד ביסל.
כן. רגע, אנחנו לא בוואקום, שקט.
כאילו לא, על שקט.
כן, סייט.
האמת סלייד וויסל.
ופש, תמשיך להקליט.
לא, לא, סלייד וויסל זה היה היה משפר את Alien Covenant, כאילו כל פעם שמישהו היה עושה משהו מטומטם, יש מישהו שמוסיף ברגע כזה.
הבעיה הגדולה, יש הרבה בעיות. אחת הבעיות הגדולות ב-Alien Covenant זה שכל פעם שמישהו עושה משהו מטומטם, מישהו אחר אומר לו שהוא עושה משהו מטומטם, וזה עדיין קורה.
ואז עושה משהו מטומטם יותר, אז אנחנו לא צריכים להתפצל, אני הולך לחדר ההוא.
היה את הרגע שדניאלס אומרת, שום דבר מזה לא הגיוני, ואני פשוט עושה, תודה, סוף סוף מישהו אומר את זה.
שום דבר מזה לא הגיוני.
לא שזה השפיע איכשהו על העלילה.
לא, זה השם של הסרט התיעודי על ההפקה של קובננט. שום דבר מזה לא הגיוני, יומני ההפקה Alien Covenant 2015 עד 2017.
זהו, אז רידלי סקוט בעיניי, הנושא השמיני הראשון הוא הסרט השני, אני חושב שהוא ביים, או השלישי. שם הוא מראה באמת איך במאי צריך לגשת לסרט כזה. עם תסריט הרבה יותר חכם, עם דמויות יותר אנושיות, לא שצועקות באמת את התפקיד שלהן ביקום, וליצור את האימה ממה שאתה לא יודע, לא על ידי זה שאתה חושף את כל הפרטים על ההתחלה. בקובננט הוא כאילו, או שהוא לא זוכר כבר איך לעשות את זה, או שהוא עבר כל כך הרבה זמן מה שהוא עשה את זה, שהוא בטוח שזה כבר לא יעבוד. אבל העובדה היא שהנושא השמיני המקורי, היום, מקבל עדיין תגובות הרבה יותר חיוביות מקובננט.
טוב, אני חושב שדיברנו מספיק, דיברנו הרבה.
כן.
לא כמו דיוויד באלין קובננט, אבל דיברנו הרבה.
כן, מהו הקיום בעצם? האם קיים אלוהים?
ובכן, הקיום הוא
שזה היה... איך אפשר להרוג אותו?
הקיום הוא שורה שנייה באמצע, פרק 197, אנחנו בספירה לאחור לפרק ה-200, איפה שמחכה לכם או הרעיון הכי טוב שאי פעם חשבנו עליו, או הרעיון הכי גרוע.
אם אנחנו ב-197, אז בספירה לאחור אנחנו לא נגיע ל-200.
הוא נספור מספיק אחורה כדי שהמספרים יתאפסו שוב, אני חושב שככה זה עובד. פולסר!
כן, ככה זה עובד, כן.
פולסר, היגיון קובננט.
כן.
אז עד הפעם הבאה, אני הייתי תום שפירה.
אני אביעד שמיר.
יש בסרטים. Hello my baby, hello my honey, hello my ragtime gal. Send me a kiss by wire. Baby, my heart's on fire. If you refuse me, honey, you'll lose me. Then you'll be left alone. Oh, baby, telephone and tell me I'm your own.